והעניין של מניין של הספירה. אנחנו סופרים עד תשע"א לבריאת העולם. דיברנו על זה שהמספר הזה של עד תשע"א הוא לא מספר מהרגע שבו היה המפץ הגדול, הרגע שבו אלוהים ברא את השמיים והארץ, אלא זה ספירה מאז מתי? מאז שנברא אדם הראשון. בסדר? מהרגע שבו יש לנו אדם שיכול לקבל תורה. למה? מכיוון שהספירה שלנו היא לא ספירה היסטורית. היא לא ספירה כרונולוגית שסופרת כמה שנים, כמה שנות אור, או כמה שנות שמש היו מאז בריאת העולם. כי זה באמת לא מעסיק אותי, לא מעניין אותי. התורה היא לא ספר היסטוריה. צריך להתרגל. כל מה שכתוב בתורה זה לא היסטוריה, זה לא רפואה, זה לא ביולוגיה. למרות שרב אביחיל הרבה פעמים הוא משתמש במדע והביולוגיה והפיזיקה בשביל להסביר מודלים רוחניים, צריך להבין שזה רק בלשון הסבר. זה לא הנושא של התורה. כלומר, כשהתורה מדברת על זה שאסור לאכול חזיר, היא לא אומרת אסור לאכול חזיר בגלל שהוא פוגע בגוף שלך, אלא בגלל שהוא פוגע בנפש שלך. ואדם שחושב שזה בגלל שזה פוגע בגוף שלו, אז הוא קורא את התורה בתור ספר רפואות. ולא צריך את התורה, מכיוון שבשביל זה יש רופאים. עכשיו, אותו דבר גם בריאת העולם. אדם שחושב שהמניין שהתורה נותנת זה בשביל לדעת היסטוריה, לדעת מתי נברא העולם, אז הוא לא מבין כלום בתורה. מכיוון שהתפקיד של התורה הוא לא היסטוריה, הוא לא לתאר לי מה קרה, מה היה. זה לא אכפת לי מה היה. זה כמו יש אנשים הולכים במנהרות הכותל, רואים, זה היה ככה, זה היה לפני 100 שנה, גר לפני 100 שנה, מה זה אכפת לי? מה זה אכפת לי שאת האבן הזאת, מוחמד רשיד בנה אותה, ואת האבן הזאת בנה הורדוס, ואת האבן הזאת בנו המלוקים, ובנו הזאת בנו הטיבטונים. מה זה מעניין אותי? מה זה בונה אותי? מה זה מקדם אותי? זה סתם סקרנות. זה כמו לקרוא עיתון. זה לא מקדם את העולם ולא משנה את העולם מבחינה מוסרית. מה כן צריך לעשות? בין זה בטיול ובין זה, זה בקריאת התורה. צריך להבין מה זה אומר לי. מה זה משפיע עליי. איך אני נפגש עם אלוהים דרך זה? גם זה נכון. אני מסכים. אבל זה דורש עבודה. זה דורש תרגום. אסור לך להסתכל בהסתכלות הרגילה על זה. מבין? אז אני אומר, הסתכלות של עיתון. זה כל מה שקראתם קודם בטיולים, הסתכלות של סתם סקרנות. אני בא וקורא מה היה. זה לא אכפת לי באמת מה היה. אלא אכפת לי, מה כן אכפת לי, איך אלוהים מתגלה אליי דרך מה שהיה. ולכן ברגע שאני מבין איך אלוהים מתגלה אליי דרך מה שהיה, זה הופך להיות דבר חשוב. דבר על דבר רציני, אז באמת אכפת לי האבן הזאת ממתי היא קיימת, האבן הזאת ממתי היא נמצאת פה, מה הגובה של המקום הזה, מה האוכב של המקום הזה, למה זה הוכח קריטי לי. יש מסכת שלמה במשניות שמדברת על המידות של הדלתות בבית המקדש, על המידות של השחות בבית המדרש, על הגובה, על הרוחב, מה זה מעניין אותי? מה אני ארכיאולוג? מה אני אדריכל? לא. אבל דרך המידות האלה של בית המקדש, אתה מבין, אתה צריך לעבוד על זה, צריך לתרגם, צריך להעמיק, ולהבין איך המידות האלה מבטאים איזה סוג של השגחה אלוהים משגיח על העולם. איך אנחנו נפגשים עם אלוהים דרך המידות, דרך הצמצום, דרך הכמות, דרך המספר. מה המספר הזה אומר לי? מה המספר הזה? מה הצורה? למה זה דווקא בצורה הזאת? למה זה נבנה ככה בצורה כזאת ולא בצורה הפוכה? זה לא סתם. בגלל שזה יפה, או בגלל שזה אדריכלי או עגול ונאה, אלא בגלל שככה אלוהים מופיע לעולם, בצורה הזאת. ומילה, אם אתה רוצה להיפגש עם אלוהים, אתה גם צריך להיפגש עם העולם דרך, עם אלוהים דרך זה. רק דרך זה אלוהים מופיע לעולם. אותו דבר התאריך פה. התאריך פה הוא לא תאריך לזמן שבו היו דינוזאורים. לא לתאריך שבו היו קופים, אלא תאריך לזמן שבו היה אדם שיכול לקבל תורה. בסדר? למה? מכיוון שלא מעניין אותי הדינוזאורים. אולי זה מעניין אותי, אבל זה לא מעניין את התורה. כלומר, זה לא מעלה ולא מוריד לי בקשר שלי עם אלוהים. לכן התורה לא מזכירה את זה אפילו. לא בגלל שזה לא היה. אומר הרב קוק באחד האגרות, שהתהליך האבולוציה של דרווין, הוא תהליך שדי מכוון לסתרי תורה. לתהליך שהקבלה מתארת את בריאת העולם. כלומר שעולם נברא דרגה על גבי דרגה, דרגה על גבי דרגה, ולא באופן פתאומי. כן, מה שהרב יוחאי להזכיר אתמול, 10 מאמרות, שאומרים 10 מאמרות, לא מתכוונים דווקא 10 מאמרות, אלא הכוונה היא בנייה הדרגית. לכן כשאומרים שאלוהים ברא אדם, לא חייב לומר, כמו שלמדנו בגן, אלוהים אמר אדם, בום, פתאום יש לך אדם. לא. אלוהים ברא אדם, המובן, הוא יצר כוח כזה, שממנו הלך והתפתח במהלך אולי מיליוני שנים, אולי מיליארדי שנים, יצור שבסוף התהליך זה יצור חושב, מוסרי, שיכול גם לקבל תורה. מתי הגיעה האנושות או הטבע לידי יצור כזה שיכול לקבל תורה? זה לפני 6,000 שנה ועוד קצת, אף תשעין עין א', בסדר?
ועדיין התפתחות של האדם המשיכה.
נכון, כל הזמן, זה התשובה. כלומר, התשובה, זה מה שהרב הוא כותב שם, המובן של תשובה, זה המובן של ההתפתחות התמידית, זה האבולוציה. האבולוציה זה סוג של תשובה, שהמציאות הולכת ומתחלת, מתפתחת, הולכת ומשתכללת, והעולם כל הזמן הולך משתכלל, ואתה בתור אדם פרטי גם מתווה להשתכלל. זה לא כאילו שהעולם נגמר להיבראות לפני התשע"א שנים, וזהו, די, עכשיו אתה כותב את הפירות. לא, התהליך הזה של בריאת האדם ממשיך כל שנייה ושנייה. זה מה שכתוב, וכל השמיים והארץ וכל צבעם. כלומר, התהליך הזה של הכיליון של הבריאה הוא תהליך תמידי. תהליך שכל הזמן קורה, זה לא משהו שקרה פעם היסטורית, אלא זה תהליך שקורה כל הזמן, והתפקיד שלנו הוא להביא את כל התהליך הזה לידי שכלול. ואיך אתה עושה את זה? על ידי זה שאתה משכלל את עצמך. אתה מוסיף עוד סנטימטר בהתפתחות של כל האנושות. בסדר? אז עוד פעם אני אומר, לפני שאנחנו עוסקים פה בפסקה הזאת שבעמוד תתווה, צריך להבין שהספירה שלנו לזמן בריאת העולם היא ספירה לא היסטורית, לא גיאולוגית, אלא ספירה לזמן שממנו יש לנו אדם שמתאים לקבל תורה. יש כאלה שאומרים, זה אדם שקרוי במדע הומו סאפיאנס. בסדר? אדם עם שכל, עם יכולת מוסרית, יכולת של תפיסה מופשטת של דברים, הוא לא רק עושה כל הזמן בצייד, ובאיך אני מלקט אוכל, ואיך אני מנצח את הזכרים של הלהקה של הידי, אלא זה כבר אדם שיכול לתפוס דברים מופשטים, דברים רוחניים, דברים עליונים, אדם כזה, מהזמן הזה התורה מתחילה לספור. זה אדם הראשון. בסדר? זה מבחינתנו אדם הראשון. מה היה לפני זה? לא אכפת לי, לא מעניין אותי. יכול להיות שהיה מיליארדי אנשים, מיליארדי סוגים של אנשים. זה האדם הראשון. עכשיו, זה האדם הראשון. עכשיו, צריך להבין גם שהזוהר, זה בפשט האדם הראשון. אבל הזוהר אומר שאדם וחווה, דיברנו על זה כבר פעם אחת פה, זה לא היה אנשים בכדור הארץ, אלא זה איזושהי מציאות רוחנית שקרתה בעולם העליון. אז מה זה העצים? העצים האלה זה עצות. הוא לא היה עצים עם צבע ירוק וגזע וענפים, אלא זה היה עצות רוחניות, מחשבות, שהנשמות חיו בתוכם. וההתמודדות והאינטראקציה של הנשמות, של אותם אדם הראשון וחווה, שממנו התפתח אחר כך כל העולם, המפגש שלהם עם אותם עצות, עם אותם מחשבות, זה מה שהתורה מתארת בפרקים הראשונים. בסדר? יש מי שאמרנו אתמול,
אבל ההתפתחות של אדם הייתה, איך אדם התפתח בעצם?
עכשיו.
הרי היה רק אדם, אחרי זה
באחר. זהו. אם אנחנו הולכים לפי איך שהתורת הנסתר מסבירה, שזה עולם עליון ולא מה שקרה פה בעולם שלנו, אז יכול להיות שבמקביל לעולם שלנו, להתפתחות הביולוגית של האדם, היה התפתחות נשמתית בעולם העליון, והתורה מתארת לנו מה קרה בעולם העליון ולא מה קורה פה בעולם התחתון. זה התיאור של אדם וחווה בגן עדן. בסדר? וגם אחרי זה יש מי שאומר שגם נוח, גם עולם של נשמות. דיברנו על זה שסתם.
המבול.
המבול זה משהו שאתה נכנס לעניין של הטבע. זה בלתי אפשרי להכניס את כל החיות. שיש בארץ ישראל, לא רק החיות שיש בכל העולם. לא, עזוב לך, החיות שיש בירושלים רק אי אפשר להכניס לטבע הזאת. אמרנו שאולי במקרה הטוב, רבע או חמישית מגן החיות בתנ"ך אתה מוציא להכניס לטבע הזאת. אי אפשר להכניס. כן, אתה לא הכניס, תכניס שם שני פילים, שתי ג'ירפות, שני קרנפים, גמרת את כל המקום.
לפי הממדים של הטבע.
לפי הממדים של הטבע, שהתורה נותנת לנו.
מצויות עם המודיד.
עכשיו, בסדר, אז אתה יכול להביא, היה פה נס, היה פה כל מיני דברים, בסדר, אבל זה כבר אילוצים. זה כבר הוקימתות אתה עושה. בשביל זה הכי פשוט, הרב צבי יהודה אומר, הוא לא אומר מה שאני אומר, אני פה מוסיף הרב יהודה, אבל אני ממשיך קצת את הקו שלו. הרב צבי יהודה אומר, אנחנו מתחילים את התורה מלך לך. באמת בתלמודי תורה של הר המור, שמרכזה, מה שנקרא תלמוד תורה מורשה, מוריה וכל האלה, הם לא מתחילים ללמוד ספר בראשית. מההתחלה, הם מתחילים עם פרשת לך לך. אמר אברהם אבינו. לפני אברהם אבינו, פרה-היסטוריה רוחנית. לפני זה לא יודעים מה היה. הבא ילמד את הילדים, ידמנו דימונות, אחרי זה הדימונות תקועים להם בראש, יהיה קשה להוציא אותם. לכן, הרב צבי יהודה אמר, תתחילו ללמד מאברהם אבינו. לפני אברהם אבינו, לא מבינים כלום. לא יודעים. לא, זה סתרי תורה. בסדר? אז אם נחזור עוד פעם לעניין של הפסקה אצלנו פה, כן, כן, כן. עד לך לך, עד אברהם אבינו. עכשיו, כן? הרוב חולקים עליו. הרוב אומרים שזה פשט. הרוב אומרים שזה פשט מה שהיה בעולם שלנו. כן. אני אומר עוד במה. קבלה מדברת על הסיפור של אדם הראשון. מסבירים, מתרצים. כל אחד תרץ. עכשיו, הגישה הזאת של הדמיונות של ילד קטן, זה מחלוקת שחוזת בדברים אחרים גם. זה לא רק בזה. אני אבוא ויגידו לך, תשמע, אל תדבר עם אלוהים, על אלוהים גם עם ילד קטן. אל תגיד לו את המילה אלוהים עם ילד קטן. זה דבר שאנחנו לא הולכים לפיו. נגיד הרב צוקרמן, שהוא חסיד גדול של השיטה הזאת, הוא אומר, אל תגיד לילד אלוהים. למה? אתה אומר לילד אלוהים, הוא חושב על איזה סבא עם זקן לבן שיושב בענן, ואז הוא תקוע עם הדמות הזאת, וקשה לו להשתחרר מזה. ואז אדם בן 20, אדם בן 30, יושב לו בראש, הוא לא יגיד לך את זה במילים, אבל הוא חושב על איזושהי דמות, על איזשהו מישהו שנמצא בשמיים, וקשה לו להפשיט ולהפוך את המציאות של אלוהים למציאות רוחנית. למה? נכון, לכולם יש את הבעיה הזאת, נכון? אבל מצד שני, האנשים שמתנגדים לשיטה הזאת אומרים, אתה לא מדבר עם הילד על אלוהים, אז הוא גודל בלי אלוהים. אז עדיף שהוא יגדל בהתחלה עם אלוהים, ויחשוב על אלוהים בתור דמות, בתור סבא עם זקן לבן, ולאט לאט הוא יהפוך את הדמות הזו להיות משהו יותר רוחני, משהו מופשט. עד לכדי זה שהוא מבין שהוא לא מבין מה זה אלוהים. מה?
מתי אפשר לראות תוצאות של השיטה הזו? ילדים שכבר
התבגרו. אתה רואה את זה על הבוגרים של... זה תלוי... תסתכל כל מיני ילדים, אתה רואה את זה. ילד קטן עובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה. הוא מדבר על אלוהים כמו משהו... הוא מדבר אליו כמו מישהו, הוא עובד אותו בצורה של עבודה זרה, ולפעמים הוא לא נגמל מזה. הוא תקוע עם העבודה זרה הזאת, כוח עליון. לדבר אלוהים בתור כוח עליון זה עבודה זרה. כי אלוהים הוא לא כוח. בגלל שאתה אומר שאלוהים הוא כוח, זה עבודה זרה אוטומטית. יש אנשים שעובדים לעץ, אנשים שעובדים להר, אנשים שעובדים לכוח עליון. כוח זה משהו מוגדר, משהו שאתה מצייר אותו. אלוהים הוא לא כוח. אלוהים הוא משהו שהוא מעבר למציאות. מה הוא כן, אנחנו לא יודעים. עד כדי כך שאיך
אנחנו... אנחנו כן מגדירים אותו, בשביל לתפוס את זה בצרה שלנו.
אתה לא מגדיר אותו. אתה מגדיר את ההתגלות שלו אליך, אתה לא מגדיר אותו.
אז זה
נכנס לאלוהים, מתפלל... אתה מתפלל אליו...
מי זה האליו הזה?
אתה לא יודע מי זה. אתה מתפלל אליו דרך הגילויים שלו. כלומר, דרך ההופעה. אתה אומר, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, כלומר, האלוהים שמופיע אליי... דרך אברהם, יצחק ויעקב, אלוהים שאברהם דיבר עליו, אלוהים שיצחק דיבר עליו, אלוהים שיעקב דיבר עליו. מי הוא? אני לא יודע.
הם ידעו?
הם ידעו כי הם היו נביאים. מי שנביא יש לו מפגש ישיר עם אלוהים. אתה בתור מתפלל אין לך מפגש ישיר עם אלוהים, לכן אתה חייב להשתמש בשפה של מישהו שנפגש עם אלוהים. נכון? כלומר, מי זה ניסח לנו את תפילת 18? אנשי כנסת הגדולה, שבתוכם יש שלושה נביאים, חגי, זכריה ומלאכי. לא כולם, שלושה רק. רק שלושה מתוך כולם היו נביאים, והם אלה שניסחו את השמונה עשרה, והם אלה שפגשו את אלוהים. הרי מה זה הסיפור עם מלך הודו? הסיפור עם מלך הודו אומר לנו, אתה, כל זמן שלא נפגשת עם מלך הודו, אתה לא יכול לדבר עליו. אותו דבר, אתה לא יכול להתפלל לאלוהים שאתה לא מכיר אותו. לכן, אתה בא ואומר למישהו שנפגש כבר עם אלוהים, לאותם נביאים, נפגשתי עם אלוהים, תעזרו לי בבקשה, תנסחו לי שפה שתעזור לי גם להיפגש עם אלוהים, ואני אשתמש בה.
זה מצב,
אז זה ממש בשנייה האחרונה, לפני שהיה הסתלקות של אלוהים מהעולם, שלושת הנביאים האחרונים, הם ניסחו לנו תפילה, שגם בזמן העדר שאלוהים עזב את העולם, נוכל לעשות חיבור לאלוהים על ידי התפילה. ואנחנו מעצמנו לא יכולים לדבר על אלוהים, לא יכולים להגדיר אותו, לא יכולים לתפוס אותו.
אפשר לבקש ממנו?
אפשר לבקש ממנו, כן.
אפילו לא שאתה בתפילה, סתם.
כן, בטח אפשר לבקש. רק תבין שהבקשה היא בעיקר בקשה של שינוי שלך. כי הוא עצמו לא משתנה, נכון? כי הוא יודע מה אתה צריך. זה השאלה הגדולה של התפילה. למה אנחנו מתפללים? הרי אם אלוהים רוצה שאני אהיה בריא, יעשה אותי בריא, למה צריך לבקש ממנו שאני אהיה בריא? ואם הוא רוצה שאני אהיה חולה, חס וחלילה, אז מה זה יעזור שאני אתפלל אליו? אז למה אני מתפלל אליו? אז צריך להבין, בקצרה אני אומר, אבל צריך להעריך בזה, שאלוהים כל הזמן רוצה לעשות לך טוב, אלא מה? אתה חוסם אותו, אתה לא רוצה לקבל את הטוב. למה? כי אתה רחוק ממנו, כי אתה עם מסכים של חטאים, כל מיני סיבות. התפילה היא מרימה אותך למקום גבוה יותר, למקום הגבוה יותר, אתה ראוי לקבל את השפע של אלוהים. כלומר, עיקר התפילה הוא לשנות אותנו, לא לשנות את אלוהים. את אלוהים אתה לא משנה, ואתה לא מדבר עליו, לא מזיז אותו.
בסדר, קודם כל, עצם זה שאנחנו אומרים, הוא, ממנו, זה כבר איזושהי הגדרה,
זה הגדרה של הגילויים שלו, לא שלו. אותו אני אומר, של ההופעה שלו. אם יצא, תביא אותי את המשל של השמש ושל הקרניים. על השמש אתה לא מדבר. אתה מדבר על הקרניים שבאות מהשמש. כן, אבל אני אומר, כך משל, כאילו, כביכול, על המקור של הקרניים אתה לא מדבר. כי אתה לא מכיר אותו ומי אותו ולא יודע מי הוא מה הוא. אתה יכול לדבר על מה בא ממנו אליך. בסדר?
הדבר השני זה, הרב אמר לפני שנייה שלגבי התפילה שמתפעלים, אז עולים רמה ואז מקבלים את השפע שמגיע. אז שקף הזה זה לאו דווקא בצורה שהקדוש ברוך הוא משפיע שפע, אלא כאילו בעולם יש איזה שפע, אתה צריך להרים את עצמך.
כן, מקובל עליי, מקובל עליי. רק מאיפה השפע הזה מגיע? מאלוהים. כלומר, אלוהים כל הזמן עושה טוב. אלוהים שולח לנו רפואה. אלוהים שולח לנו גאולה. אלוהים שולח לנו גשם, אלא מה? אנחנו במקום נמוך מדי. המקום הנמוך מזה הוא אטום בפני השפע של אלוהים. בגלל שאתה מתפלל, אתה שובר את החלון הזה שאותם אותך, אתה מתקרב לשפע של אלוהים, ואז השפע בא מאליו. אתה לא משנה אותו.
גם הנביאים לא ידעו מי זה הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לדעת מי זה.
נכון. הם לא ידעו מי הוא, אבל הם נפגשו איתו.
הם גילו את דרכי ההתגלות שלו בעולם בצורה יותר עמוקה, אבל
הם לא ידעו מי זה, אני אומר אותם, הם לא ידעו מי זה, אבל הם כן נפגשו איתו. הם כן נפגשו איתו. גם משה, אחור באחור. אבל... אין לו ראת האלוהים זולתך, נכון? אבל כתוב שהוא כן ראה את אחוריי. אחוריי יראו. מה זה אחוריי? כלומר, כן היה מפגש מסוים. מפגש של אחוריים. אומרים בחסידות שכשאתה לוחץ את המעיל של הבן אדם, אתה לוחץ גם את היד שלו, נכון? למרות שאתה לא נפגש עם היד עצמה, אבל אתה גם מוזז ומונע על ידי היד שלו. אותו דבר, בגלל שאתה נפגש עם האחוריים של אלוהים, אומנם אתה לא יודע מי אלוהים, אבל אתה, יש לך קונטקט, יש לך מפגש עם האלוהות עצמה.
גם לכל אדם יש מפגש עם האלוהות עצמה.
כן, אבל, זה, אבל בניגוד לנביאים, בדיוק, בניגוד לנביאים שזה מפגש מודע, מפגש הכרתי, תן לי איזה מפגש סגולי שאנחנו לא מודעים אליו.
זה בין החכם לנביא.
החכם אין לו מפגש. החכם הוא בשכלו, הוא מצליח לדבר על האלוהים, אבל הוא לא, אין לו מפגש עם אלוהים. ולכאורה, שנייה, אני רוצה לסיים, המפגש הזה של החכם עם אלוהים, הוא יכול להגיע לרמה גבוהה יותר מהנביא. הרב קוק אומר את זה באורות הקודש, בהפוך על הפוך. כלומר, בגלל שהנביא נפגש ממש בצורה חיה עם אלוהים, אמרנו אחור, צריך להסביר מה זה אחור, אבל לא נאריך כי אנחנו צריכים לסיים. אבל בגלל שהנביא נפגש עם אלוהים בצורה חיה, אז המפגש שלו הוא נמוך יותר, עם רמה יותר נמוכה של אלוהים. כי אם הוא היה נפגש עם רמה גבוהה יותר, אז הוא היה מת. לכן אלוהים צריך מאוד מאוד לצמצם את עצמו. בגלל שמפגש של הנביא עם אלוהים מפגש חי, אז הנביא נפגש עם רמה יותר נמוכה של אלוהים. אבל החכם, בגלל שהוא מדבר על אלוהים ולא נפגש עם אלוהים, הוא רק מדבר עליו, אז הוא יכול להגיע לרמה גבוהה יותר של אלוהות, כי הוא רק מדבר עליו, הוא לא נפגש ממש איתו, ואז הוא מגיע למקום גבוה יותר. אז יש יתרון לחכם שהוא מגיע למקום גבוה יותר, אבל זה לא מפגש חי, זה מפגש שכלי. ויש יתרון לנביא, שאינו מפגש עם מקום נמוך יותר, אבל זה מפגש חי, חווייתי, שהוא ממש נופל ממנו לאדמה.
פה הוא עושה חילוק, אבל שהוא אומר לו מה המדרגה מעל הבן אדם, ששומר לו חכמים, הוא לא מסכים איתו,
אז הוא, נכון.
והוא נותן דווקא את הצד של הנביא,
נכון.
שזה יותר אלוהי.
נכון. כי החכם, בסופו של דבר, למרות שהחכם גדול מנביא, ככה כתוב, חכם עדיף מנביא, מסכת בבא בתרא, חכם עדיף מנביא, הוא עדיף רק בגלל שהוא מגיע, כמו שאמרתי, לנקודה הגבוהה יותר. אבל מבחינת החיים, שזה מה שחשוב פה לכוזרי, כוזרי בכלל לא מדבר על מדרגות כמותיות, לאיזה רמה אתה מגיע, הוא מדבר על מפגש חי. אחרת מפגש חי, הנביא הוא עשי. וגם החכם, בסופו של דבר, גם החכם שמדבר על אלוהים, זה מכוח זה שהיה את משה שנפגש עם אלוהים, שאין לנו נביא. בסדר? כלומר, הוא רק כביכול ממשיך של הנביא. הוא משתמש בנביא בשביל להגיע לרמה גבוהה יותר.
על הילדים, אז אומרים שהילדים כאילו כן מכירים את אלוקים גם אם אתה לא אומר להם.
נכון.
זה נתן דוגמה של הקיבוץ.
נכון, 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 נכון. הם מכירים את אלוהים, אבל אין להם כלים לבטא את זה. אין להם יכולת לדבר על זה ולהגיד את זה. בגלל שאתה אומר לו אלוהים, אוטומטית נתנת לו כלים, והוא מדביק את הכלים שהוא מכיר לדבר שהוא מכיר כבר. נכון? איך הדמיון שלנו עובד? הדמיון שלנו עובד שכל דבר חדש שאתה לומד, אתה מנסה לחבר אותו לעולם המושגים הישן שלך. עכשיו, הוא לא יודע, אין לו הסבר מה זה אלוהים. שיהיה אלוהים זה משהו חזק וגדול. מה הדבר הכי חזק, הכי גדול שהוא מכיר? זה הסבא שלו. אז מבחינתו אלוהים זה הסבא. עכשיו, אם אתה לא מדבר איתו על אלוהים, אז מבחינתו יש לו איזשהו רגש עמום, בלתי מזוהה, בלתי מוגדר על משהו גדול, עליון, אבל הוא לא מדביק לו תווית, הוא לא מסמן אותו בתור משהו.
זה דבר חיובי.
כן. אבל ברגע שדיבר איתו על אלוהים, אז הדבק אותו, הפך אותו להיות סבא.
הדמיון הוא גם מקשר אותם לדברים שאנחנו מכירים, וגם על דרך השלילה, כאילו אומר, כאילו יש משהו שאני מגיד את העל, שאני לא יודע מה הוא, כלומר.
כן, אז זה דמיון של מבוגר. אבל זה דמיון של מבוגר. אצל ילד הוא
סבא?
לא. כי אז הוא ידביק את זה, אתה כאילו זורק אותו לתהום. הוא לא יכול להישאר באוויר, הוא יהיה חייב להדביק את זה למשהו מוכר. אתה לא יכול להגיד לו זה לא זה, אתה חייב תמיד להגיד לו מה זה כן. ואתה לא יכול להגיד לו מה זה כן, אז לא אמרת לו מה זה כן, אז...
למה אתה לא יכול להגיד לו איך הוא מתגלה?
כי הוא לא יכול ליצור את ההבדלה הזאת, בין ההתגלות לבין הדבר עצמו.
אותו,
מה שהוא רואה זה מה שיש. כלומר, בשבילו, יש שלבים מסוימים אפילו יותר צעיר, כשתינוק רואה אותו, הוא חושב שהאבא הוא מחובר אליו. אבא ואמא בשלבים עד 8 חודשים כמעט. התינוק חושב שאבא והאמא שלו הם כמו הידיים והרגליים שלו. בערך בגיל הזה 8-9 חודש, הוא פתאום מבין שהם לא חלק ממנו, ואז הוא נבהל. כי הם לא חלק ממני, כשהם יוצאים מהחדר, יכול להיות שהם לא יחזרו. אז הוא מתחיל לבכות כל מה שיוצאים. לפני זה לא הפריע לו שהם יצאו מהחדר. למה לא הפריע לו? כי כמו שלפעמים לא רואה את הרגל, אני בטוח שהרגל היא חלק ממני. כלומר, רק בשלב הזה של לקראת שנה, הוא מתחיל להבין שיש דברים שקיימים בעולם, למרות שהוא לא רואה אותם. וזה התפתחות, זה לא מהר מאוד קורה, לאט לאט הוא מבין את זה. וגם כשהוא מבין את זה, הוא לא יכול לתפוס שיש משהו שהוא לא רואה אותו בכלל. לכן הוא חייב, כשמדברים איתו על איזה אלוהים, הוא חייב להדביק לו איזה משהו.
אבל הוא יודע שסבא סבא ואלוהים זה אלוהים.
נכון, אז בשבילו זה לא הסבא הזה, אלא זה סבא אחר. יש את אלוהים סבא אחר.
מצד שלי אמא.
מצד שלי אמא. Thank you.